שלום לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאינטרוספקציה, הפודקאסט של בית הספר למדעי הפסיכולוגיה. אני ענבר לורבר, לצידי עמית צ'יזיק, ואנחנו כאן כדי להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולעזור להבין מה אפשר ללמוד ממנו על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת, אנחנו מארחים את החוקרים והחוקרות הטובים ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה פתיח ומתחילים.
את הפרק הבא הקלטנו לפני כמה חודשים טובים, כשהרפורמה המשפטית הייתה הנושא העיקרי שהעסיק את החברה הישראלית, ותכננו במוצאי שבת של השבעה באוקטובר להעלות אותו. שנינו, גם עמית וגם אני, כאבנו וכואבים מאוד את האירועים האחרונים, והתקשינו לעסוק בכל דבר אחר. היה לנו כבד בגרון ובנשמה, והתלבטנו מתי ואיך לפרסם את הפרק, ואם בכלל מישהו, כולל אנחנו, יהיה פנוי לכך.
עכשיו, כשלצד אירועי המלחמה אנחנו מנסים לנהל או למצוא עוגנים בשגרה שלנו, החלטנו לחזור לשגרה מסוימת גם בעסקת. במקרה או לא במקרה, הפרק שהקלטנו יחד עם דוקטור אחמד אבו עקל, מדבר על אמפתיה בניהול סכסוכים והיכולת הפוטנציאלית שלה לאחד אותנו ולא לפלג. תהנו.
טוב, אז הרבה זמן באמת לא השתמענו. אנחנו חושבים שאנחנו מקליטים פרק אחרי תקופת הפוגה קלה, וחשבנו על איך להתחיל את הפרק הזה וככה להציג לכם את הנושא של היום. חשבנו על משפט שאולי כולם וכולן מכירים ומכירות, שזה לשים את עצמנו בתוך הנעליים של האחר. והלכנו ובדקנו דרך גוגל, הבדיקה המהירה והזולה ביותר שלנו, מאיפה מגיע המשפט הזה? ומצאנו שהוא מגיע בכלל משבט הצ'ירוקי, לפחות לשם, הוא טרייס בק עד לשם. ובגדול מה שאומרים שם במסורת של הילידים האמריקאים, זה שאל תשפוט מישהו עד שלא הלכת קילומטר אחד או מייל בתרגום חופשי בנעליו. ומה זה אומר? זה אומר שאולי תיתנו לי את הנעליים שלכם, ואני אתחיל ללכת בלי לחץ, לא עכשיו.
נעלם יפות, שווה לך.
אבל אז אני אוכל להבין קצת יותר מה זה ללכת בנעליים שלכם. יכול להיות שתהיה לי איזה אבן תקועה, ואני ארגיש כזה לא נעים, או שפתאום המידה תהיה גדולה מדי עבורי, ואז יהיה לי לא נוח לצעוד בנעליים. או שזה יכול להיות גם לצד השני, שיהיה לי מאוד מאוד נוח. הרפידה שלכם מרופדת מאוד מאוד טוב עבורי, אבל כל האנלוגיות האלה בעצם מסבירות לנו או נותנות לנו איזשהו הבנה איך זה להיות בפרספקטיבה של מישהו אחר. אז עם זה בחרנו לפתוח וככה להציג את האורח שלנו, את פרופסור אחמד אבו עקל, שמצטרף אלינו לפרק בנושא אמפתיה, שאולי היא מתקשרת לזה שאולי הבסיס שלה הוא היכולת שלנו לראות מה האחר חווה, או במילים פשוטות לשים את עצמנו בנעליים של האחר. אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה רבה על ההזמנה והיוזמה. מאוד שמח להיות פה.
ממש.
כיף שאתה כאן.
ואולי נתחיל מזה שקצת תספר על עצמך.
טוב, שמי אחמד אבו עקל. אני פרופסור לנורופסיכולוגיה. אחרי 25 שנה בחול, חזרו אולי אחריי קצת, וסוף סוף החלטתי לחזור לארץ. והשאלה הראשונה שאני מקבל, מה פתאום? מה אתה חוזר? איפה היית? היית בשוויץ. מה אתה, משוגע? כן. אני תמיד מסוג האנשים שתמיד היה סקרן בעצם לראות מה אני יכול לתרום, וכל פעם אני שמתי בעצמי, לא בסיטואציות הכי נוחות בחיים שלי, אני למשל עזבתי את הכפר והלכתי ללמוד בית ספר יהודי, בתיכון חדרה, אחר כך לקנדה, אחר כך עוד פעם לארץ, עוד פעם לארצות הברית, מארצות הברית לבריטניה, לשוויץ, ואחרי 25 שנים אני פה, וזה בעצם תקופה מאוד מאתגרת וגם מסקרת, ואני מקווה שבעצם את המטרות שהצעתי לעצמי נשיג אותם.
מדהים, וואו, חתיכת דרך.
כן.
אז שמענו על הדרך שעברת בין כל מיני מדינות, מה הדרך שעברת בעולם הפסיכולוגיה? איך הגעת לחקור את התחום באמפתיה?
כן, זה מעניין. אני התחלתי בכלל ללמוד בלשנות באנגלית, אבל אחד הדברים שבעצם סקרן אותי בכלל, זה מושג שבעצם למדנו בתחום הפסיכולוגיה שקוראים Theory of Mind. זה בעצם את היכולת לייצג ולייחס מחשבות לאחרים, בעצם מין היכולת שלנו לקרוא את המחשבות של האחרים. וכשאני שואל אנשים, למשל סטודנטים, אתם קוראים מחשבות של האחרים? כולם ככה תמוהים וחושבים שהם לא. מה פתאום? אני קורא את כל המחשבות שלכם עכשיו. לפחות אני מנסה לקרוא, אני מנחש. אני לא צריך להיות טלקיניטיק או משהו כזה, בן אדם שכאילו קורא מחשבות כמו שמציגו אותם בטלוויזיה. זה פשוט יכולת שיש לנו בעצם, שאנחנו מייחסים לאנשים מחשבות, וזה עוזר לנו לעשות שני דברים. מצד אחד, זה אומר לי איך אני יכול להתנהג כלפיך או כלפייך, וגם איך אתה עלול או עשוי להתנהג כלפי, על פי היחוס הזה. למשל, אם אני מרגיש שבן אדם הוא סימפטי, אז אני יכול, טוב, אני יכול לגשת אליו, לשאול אותו שאלה, ואם אני חושב שהוא בן אדם סימפטי, אני חושב שהוא גם יהיה הליך נעים, כאילו יש לו גישה טובה ואדיבה, ואז בעצם זה משרת אותי מבחינת איך אני אתנהג כלפי הבן אדם, ואיך הבן אדם עשוי או עלול להתנהג כלפי. וזה בעצם הבסיס בעצם של האינטראקציות שלנו. אחד הדברים שמעניינים בכלל, כשאנחנו פוגשים בן אדם בפעם הראשונה, לא מכירים שום דבר, אנחנו עושים משהו כמו, לא יודע, 70-80 החלטות על איזה בן אדם הוא, חכם לא חכם, אדיב לא אדיב, איזה רגע שלו, עושים כל ההחלטות האלה בשברירי שנייה, וכמובן אנחנו מחכים לראיות על מנת לראות, לאושש או להפריך את הדברים האלה שאנחנו בעצם שיערנו לגבי הבן אדם.
איפה אנחנו בעצם פוגשים את זה באמת ביום יום? מבחינת קבלת החלטות או ניסיון שלנו לשים את הפרספקטיבה של האחר, חושב, או לנסות להבין מה האחר
בכל חושב? בכל סיטואציה שאתה נמצא בה, כשאתה נתקל בבן אדם אחר, שאתה לא מכיר אותו, אתה עושה החלטה. אתה רוצה להחליט אם אתה רוצה לכלול אותו במסגרת שלך או בסביבה שלך, או בעצם לא לכלול אותו. אם אתה חושב, אם אתה למשל צריך עזרה, זה סיטואציה די סבירה, ואתה רואה בן אדם שאתה חושב, אתה מייחס לו את המנטל סטייט שהוא כן יודע משהו, את המנטל סטייט של ידע, אז אתה בא ניגש אליו ואתה שואל אותו את השאלה הזאת, אתה יודע, אולי אתה יודע איפה הספרייה באוניברסיטה? אז השערה שלך יכולה להיות טובה, כי במקרה הבן אדם הוא סטודנט, שהיה פה כבר זמן, אז הוא יודע את הגיאוגרפיה של המקום, ויכול לכוון אותך למקום הנכון. אם לא, אז אתה בעצם, השערה שלך שהוא יודע, היא הופרכה, ואז אתה צריך לחפש כאילו שיטה אחרת, על מנת לספק את הידע שאתה מחפש.
כן, זה אסוציאטיבית, זה מתחבר לי, זה שאני מנסה לדמיין עכשיו, מה המאזינים חושבים על הפרק עכשיו.
בדיוק, בדיוק.
אין לנו כל כך הרבה, אין לנו איך לדעת, אנחנו לא יכולים לראות.
אין לנו איך לדעת, נכון, ולכן אנחנו צריך להסתמך על שבלונות מסוימות על הניסיונות שלנו, כאילו מה אנחנו צריכים להגיד ואיך להגיד אותם, על מנת לוודא שבעצם המסר שלנו יגיע בצורה הכי ברורה לאחר. כמובן, אם חלק לא יבינו, אז זה ישפיע על היכולת שלנו להעביר את המסר, אבל אנחנו נשענים על הניסיונות שלנו מבעבר, ובדרך כלל אנחנו אנשים עושים עבודה די טובה, עד ש לא עושים עבודה טובה, ואז נכנסים לכל מיני קונפליקטים, שזה בעצם הבסיס להרבה בעיות, שיש שני בני אדם, או שני עמים, או שתי קבוצות.
כן, אולי נגיע לזה באמת בהמשך. השאלה היא, מתי אנחנו לומדים את היכולת הזאת? כאילו, מתי אנחנו מתחילים להתאמן עליה?
מתי אנחנו מתחילים לקרוא מחשבות?
כן, אני חושב, טוב, כמובן, כאילו, התפתחותית, אנחנו מתחילים את זה ממש בימים הראשונים מההיוולדות, כי בעצם יש את הקשר החזק הזה בין התינוק לאימא, בהתחלה ואחר כך לאבא. ולאט לאט בעצם אנחנו מפתחים את זה עם כל מיני יכולות שונות, את היכולת שלנו בעצם שיהיה לנו קשב משותף, שאנחנו מצביעים לאותו דבר, את העניין הזה של מרחב שהוא משותף לנו, עד לגיל 3 ו-4, אז מתחילים בעצם להבין שהתוכן המנטלי שיש לי בראש, הוא יכול להיות שונה ממה שיש לך.
כן, כי תינוקות לא יכולים לדבר, כן. אנחנו מנסים להבין מה הם חושבים ולהשתמש בה.
אז הם יודעים למשל, שלמשל, הם יודעים שיש לך תוכן מנטלי שהוא יכול להיות שונה מהם, ואחד המבדקים הקלאסיים זה פשוט, קוראים לזה the unexpected transfer task, כלומר, בעצם זה, למשל, הילד נכנס למטבח, רואה שיש שוקולד על השיש, אז הוא אוכל קצת מהשוקולד, הוא יוצא. האמא באה ועשתה סידורים במטבח, היא שמה את זה לנניח בארון, והילד אחרי רוצה לקבל עוד פיס, אז חוזר עוד פעם למטבח, ושואל, והשאלה בעצם לילד שיתופה בזה, איפה הוא יחפש? איפה הוא יחפש את השוקולד? אז הוא יגיד, הוא יחפש, אז אם יש לו בעצם theory of mind, יכול בעצם לייחס מחשבות נכונות, הוא יגיד יחפש איפה שעזב אותו, על השיש. אבל ילדים שפחות 3 שנים, אומרים שהם יחפש אותו שעכשיו נמצא, בארון. הם לא מבינים, הם אומרים, מה פתאום הוא לא יודע? אם אני יודע שהוא נמצא בארון, בטח כל אחד יודע שזה בארון, שזה בעצם מה שיש. ואז בגיל 4 ו-5 ו-6, אז מתחילים גם, אנחנו צריכים להבין גם את כל מה שקשור למבוכות, לרגשות של האחרים, אם הבן אדם מדוכא, אם הבן אדם שמח, ואחרי גיל 7 אנחנו מתחילים לפתח ולחדד את היכולת הזאת, ואת היכולת הזאת, אני חושב, מגיעה לישראל ב-21-22. מבחינת את היכולת שלנו לקרוא מחשבות, אבל מה שחשוב גם לציין, שיש שונות מאוד גדולה בין האנשים. כאילו, זה לא שאנחנו מגיעים לסף מסוים, ולכן היכולות האלה, השונות הזאת בעצם, היא קובעת עד כמה אנחנו אמפתיים, עד כמה אנחנו מתחשבים, עד כמה אנחנו נוח לנו להיכנס לנעליים של אחרים וכו'.
באמת, מה זה אמפתיה? אנחנו מדברים עליו אולי כי
הבדלנו... Theory of mind.
כן, הבדלנו בין שני דברים. Theory of mind, שזה אולי היכולת שלי לייחס מחשבות או כוונות למישהו אחר. אבל מה ההבדל בין זה לבין היכולת שלי להיות אמפתי כלפי אחר או הוא כלפי?
עכשיו, Theory of mind זה הפן הראשון, הבסיס הראשון, כאילו היחידה הראשונה שהיא... חשובה וחיונית עבור היכולת שלנו לפתח אמפתיה. בעצם את היכולת שלנו לקרוא את המחשבות של האחרים, ואת החלק השני של האמפתיה, את היכולת שלנו להגיב למחשבות האלה באופן הולם. למשל, אם אני רואה בן אדם שהוא נמצא, הוא שמח, אז אני, יכול להיות שאני גם שמח עבורו, אז אני מזהה שהוא שמח, אבל התחושה שלי שהיא גם שמח עבורו. במיוחד למשל, אם אני מעריץ קבוצה מסוימת והם מנצחים וזכו בגביע, אז אני מזהה שהם שמחים וגם אני שמח בשמחתם. אם בן אדם מדוכא, אז אני גם יכול, עלול שאני רגוש עצוב עבור הבן אדם. אז מצד אחד, את היכולת לזהות, ואת הדבר השני בעצם להגיב ליחוס הזה, בתחושה הולמת את הסיטואציה שאני מאתר את הבן אדם. זה בעצם שני המרכיבים של אמפתיה. יש עוד דברים נוספים לאמפתיה, כי זה לזהות את זה ולהיות אמפתי, זה לא אומר שאנחנו אמפתיים בפועל.
כאילו... אתה מדבר על איזה שהם מיסמצ'ים, יכול להיות שאני אראה מישהו מדוכה, או לפחות קצת עצוב, ואני אגש אליו בצורה לא מותאמת, או אני אגיב בצורה לא אמפתית, או שאני אנסה אפילו להגיב בצורה אמפתית, אבל הוא לא יקלוט את המסרים שאני נותן לו, ואז יכול להיות איזשהו חיכוך או התחשב.
נכון, וגם יכול להיות שבעצם יש הבדל בין להיות אמפתי, ולפעול על הרגש הזה האמפתי, שזה בפועל ללכת ו... למשל, אם בן אדם במצוקה, אני מזהה שהוא במצוקה, אני הרגשתי לא טוב בגלל שהוא במצוקה, אבל השאלה, עד כמה אני עושה בפועל על מנת לעשות לו טוב, למשל, על מנת בעצם לעזור לו במצוקה שלו. את המוטיבציה ללכת ולקום ולעשות את העשייה הזאת כתוצאה מהרגש האמפתי שלי, זה קומפוננט שהוא גם לשונה. זה לא עניין שלא מספיק, כולנו אמפתיים, אבל עד כמה שאנחנו מגיבים והולכים בפועל לעזור לבן אדם במצוקת אם הוא במצוקה, זה דבר שבעצם יש בו שונות גדולה, ובדרך כלל המחקר האמפתי לא בוחן את הדברים האלה, לא בוחן את העשייה בפועל, מה אתה עושה, מה הנכונות שלך ללכת ולהקל על האחרים למשל.
זה קצת כמו שהולכים ברחוב ורואים דרך רחוב, ואתה מרגיש את הקיבוץ הזה בבטן ואתה לא נעים, אבל לא תמיד תשאיר את הכמה שקלים האלה. זאת הכוונה?
נכון, כן. אבל השאלה, למה אנשים, חלק מהאנשים בוחרים ללכת ולעזור בפועל, וחלק לא. עכשיו, ברגע שאני, למשל, בדרך כלל אנחנו מדברים על אמפתיה כסיטואציות שהן שליליות, אבל גם יש סיטואציות חיוביות, אבל בדרך כלל השיח הווך כאן בעצם, שאנחנו מדברים על מצוקות, על דיסטרס, על דיזסטרס שקורים בעולם, ואנחנו מרגישים רע, ואנחנו רוצים לעשות משהו. חלק כן עושים וחלק לא. לדעתי, צריך לחשוב על זה, בעצם הזיהוי הזה גורם למצוקה אישית, לסטרס אישי, שאני, שאני מרגיש, נכון? אם אני מרגיש, אם אני רואה בן אדם במצוקה, ואני מרגיש את המצוקה שלו, אני מכניס את עצמי לסטרס הזה. השאלה, מה הקיבולת שלי על מנת להתמודד הסטרס הזה? וחלק מהאנשים בעצם סולדים מלעזור, כי הם לא רוצים להיכנס לסיטואציה הזאת שמותחת אותם, ויש אנשים שיש להם את הקיבול קצת יותר גבוהה, יש להם טולרנס יותר גבוה, ולמרות זאת הם מוכנים בעצם להקריב את הרווחה הנפשית שלהם על מנת לעזור לאחר. וזה בעצם הפרדה מאוד חשובה, שאני חושב שבדרך כלל אנשים לא מדברים על זה.
אמפתיה אומרת שאנחנו בהכרח מרגישים את זה, כאילו אם אני לוקחת בן אדם שהוא אמפתי, הוא בהכרח מרגיש את זה בכאלה עוצמות? יש איזשהו הבדל בין אמפתיה לבין הזדהות?
אולי אני אחדד את מה שאינבר שואלת, ומחבר את זה למושג שאני, כאילו, שאני שמעתי עליו, שזה ההבדל אולי בין אמפתיה קוגניטיבית לבין אמפתיה רגשית.
האמפתיה קוגניטיבית זה החלק שאנחנו מזהים את מה שהבן אדם חושב. את ההזדהות זה הרגע שאנחנו כאילו מפגינים כתוצאה מהזיהוי הזה, אבל החלק הנוסף, המכלול הזה כבר מכניס אותי לעול נפשי מסוים שאני צריך להתמודד איתו. והשאלה כאן, אם אני סולד מלעזור לבן אדם, אז זה להגן על עצמי, על הרווחה הנפשית שלי, כי אני לא רוצה להיכנס לעניין של סטרס. סטרס זה לא בהכרח דבר חיובי שאני כל כך שואף שיקרה לכל יום, אבל מצוקות קורות כל יום, ואנשים מגיבים לזה בצורות שונות. האנשים שהולכים ועוזרים, זה אנשים שבעצם מקבלים על עצמם את המחיר הזה של העול הנפשי, להתמודד איתו, תמורת העזרה שהם מוכנים בעצם לתת לבן אדם להקל עליהם.
כן, והעזרה הזאת יכולה להיות מאוד רחבה, כן? זה יכול להיות לתת למישהו שוקולד במצוקה או גלידה, שזה משהו שאולי יותר כן. קונקרטי, שיודד את המצב רוח באותו רגע, אבל גם תמיכה היא סוג שונה של אמפתיה, או הבעת אמפתיה.
בהחלט. וגם יש עוד מושג בעניין הזה, שהוא אני חושב שהוא רלוונטי, זה בעצם אמפתי פתיג. אתה מגיש עייפות להיות אמפתי גם. ניסוי שאני עשיתי בחיים, הייתי במרוקו, היה לי נניח 20 דירהם בכיס, ואמרתי, אני רוצה, דרך כלל זה דבר שתמיד אהבתי לעשות בכל מדינה שביקרתי, זה לעזור לבן אדם, בכל שהוא מצב, ואז אתה רואה את הבן אדם הראשון, ואתה מחליט איך לחלק את הכסף הזה. נניח אני מחליט לתת להם, למשל, 2 דירהם. אתה רואה, נותן לבן אדם הראשון, והשני, והשלישי, והרביעי. ואתה מגיע לשני הדירהם האחרונים, ואז שני אנשים שבעצם מתחרים כאילו מי יקבל את הכסף הזה, או למי אני אתן את הכסף. אם אני אתן את זה לאמא שהיא יושבת על הרחוב, עם תינוק שהיא מניקה, ועוד ילד שהוא עיוור, או בן אדם עם כיסא גלגלים עם רגליים קטועות. ואז אתה נכנס לעניין הזה של אתה, קודם כל, האם אתה עושה נכון בלתת כסף, כאילו זה הדרך שאני למשל חשבתי שאני עוזר לבן אדם, וגם בעול הנפשי שאתה צריך להתמודד איתו, בגלל שאתה החלטת לתת לאחד ולא לאחר, כי עזר לך את הכסף נניח, או שהחלטת שזה עושה, אתה לא רוצה לתת יותר. אז העניין הזה של האמפתי פתיג הזה, יש לו השלכות די משמעותיות, זה בעצם מה היכולת שלנו להתאושש מזה, ולהיות מוכנים עוד פעם, שיהיה לנו פוטנציאל אמפתי חדש, שאנחנו מוכנים בעצם ליישם או להשתמש בו בהזדמנות הבאה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות אמפתיים.
אתה מתאר פה איזה ניסוי שעשית עם עצמך. עשית את זה גם ממש בתנאים של מעבדה, או כאילו בדקת את זה באוניברסיטה, את העניין של אמפתי פתיג?
לא עשיתי את זה. מה שעשינו בכלל בקשר לאמפתיה, זה פשוט לראות עד כמה אנשים אמפתיים, ואז לבדוק את זה למשל עם מערכות ביולוגיות, למשל, איזה מנגונים ביולוגיים יכולים בעצם תומכים ביכולת להיות אמפתיים, אבל גם בכלל מה הקשר בין אמפתיה ליכולת שלנו לפתור קונפליקטים בין שני, נגיד, אנשים שמתחרים או קבוצות שמתחרות, או שני עמים שנמצאים במצב לחימה וקונפליקט. זה התחום שבעצם הגעתי פה.
אז אולי לפני שנפתח את הנושא הזה של איך זה יכול אולי לעזור לנו, נתחיל אולי מהמקרה הפרטי. למה אמפתיה בכלל חשובה לנו? כאילו, איפה אנחנו משתמשים בזה באופן, או איפה זה יכול לעזור לנו?
אני חושב שאמפתיה יכולה לעזור לנו בכל מיני תחומים. אני חושב שבהיותנו אורגניזמים חברתיים, שאנחנו רוצים להיות שייכים לקבוצה מסוימת, יש מין הזדהות מסוימת, ואתה רוצה להיות שאתה נתמך, שאתה נעזר. ואם אתה נמצא במצוקה, או אם אתה, יש לך דבר שאתה שמח אותך, את החוויה הזו שאנשים שמחים בחלקך, ואנשים שבעצם מוכנים לעזור לך בזמן שאתה לא מרגיש הכי טוב, זה חלק מהיכולת שלנו להתמודד ולהרגיש רלוונטי בכלל בחברה שלנו. אז אני חושב זה מנגנון שעוזר לנו בעצם להיות שייכים ושויכים. זה מצד אחד, ומצד שני, בכלל, אני חושב זה נותן לנו הרגשה טובה שאנשים מזהים איך אנחנו מרגישים באיזשהו שלב. אם יש לך חבר שהוא יכול, יש לו חוש טוב, רואה שההתנהגות שלך היום היא לא הכי נורמטיבית, ואז אומר, מה קורה היום, מה העניין? זה מקל עליך להתמודד עם כל המטענים שאנחנו סוחבים איתנו, וכל החוויות שאנחנו חווים בימי יום, וזה דרך התמודדות שאנחנו בעצם מאפשרת לנו להשתמש בה.
כן.
אנחנו הרבה מאוד פעמים רוצים להיות שם בשביל אנשים, ורוצים להיות אמפתיים, מנסים לזהות, או חושבים שאנחנו מזהים רגש של בן אדם אחר. סיפור שקרה לי לפני כמה חודשים, אני מורה בתיכון, ואני לוקחת את התלמידים שלי מאוד ללב, קצת כמו דודה שרופה כזה, רגרסת מערכת החינוך, ובגלל שאני מורה יחסית חדשה, אז יש לנו שיחות כזה של מורים. ופעם אחת אני זוכרת שהגעתי לשיחה, והייתי נורא אמוציונלית, כי היה איזשהו ילד שספציפית היה לו איזשהו קושי בלימודים, והרגשתי שכזה, אני לא מצליחה להיות שם מספיק בשבילו, לתמוך בו, לתת לו את המערכת תמיכה הזאת, והרגשתי שהוא כל הזמן חווה עוד ועוד 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 כישלון. זו הייתה הסקה שלי, הוא לא אמר לי את זה ישירות, אבל הגעתי נורא אמוציונלית לפגישה, ואמרתי להם, כאילו, אני לא רוצה שהוא יהיה הילד הזה שכל הזמן מרגיש שהוא נכשל. איזה קשה זה להיות הילד הזה. ואז המורים האחרים אמרו, יכול להיות שזה הרבה יותר בסדר ממה שאת חושבת. היה להם פעם תלמידים שהם כל כך דאגו להם, והילד עצמו אמר, יאללה, בסדר, כאילו, כולם מבחן, מה אכפת לי? זאת אומרת, אני תפסתי את זה הרבה יותר קשה ממה שאולי הילד תפס. אז לפעמים אנחנו רוצים להיות שם, לפעמים גם יש פער במקום הזה, לא רק פער שאנחנו לא מבינים את האחר ואנחנו לא יכולים להיות שם בשבילו, אלא אנחנו יותר מדי שם בשבילו מאשר מה שהוא באמת צריך.
נכון, ואולי אם ניקח את זה הצעד נוסף, זה בעצם שאנחנו לפעמים, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות אמפתיים עבור בן אדם, ואנחנו, יש לנו כוונות טובות, אבל יש לך backfire effect. מה פתאום אתה בא עוזר לי? אני בטח שאני יכול להסתדר לבד. אפילו אם אני נפלתי מאופניים ואתה בא עוזר לי, לא, 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 עזוב אותי, אני אסתדר. אתה מבין? אז לפעמים הכוונות שלנו לא תמיד מתוגמלות, וזה קצת מאכזב, כי הכוונה הייתה בעצם ללכת ולעזור לאחר, אבל האחר הוא לא כל כך קיבל את העזרה הזאת. ולכן בעצם צריך, עניין הזה של התירומן, בעצם לחשב את זה מחדש, כאילו, מתי אני צריך להיות אמפתי? איך האמפתיה שלי תתקבל על ידי אחר? מה התגובה שתהיה? וזה אחד הדברים שבעצם יכולים להשפיע דווח ארוך, כמובן, על הנכונות שלי, על הפוטנציאל שלי להיות אמפתי.
כן, זה ממש מתחבר לי לזה שזה באמת, יש לזה יתרונות ממש ממש גדולים, אבל יש מקומות שאולי חוסר מותמות בהבעת אמפתיה הזאת, או חוסר נכונות או מסוגלות של הצד השני לקבל את זה באותו רגע, יכולים ליצור איזה שהם מצבים שונים. זה מתחבר לי לעוד איזה משהו, לעוד איזשהו יתרון, שזה גם הגיין שלנו בתור נותני אמפתיה, או מספקי אמפתיה כזה כלפי חוץ. אם אמרנו שזה יתרון אחד, זה להתחבר עם אנשים, וזה גם עוזר להם, ונותן להם איזושהי הרגשה טובה, זה גם נותן הרגשה טובה למי שנותן את האמפתיה, או שמי שמביע אותה בצורה מסוימת כזאת או אחרת. ועוד יתרון, זה לא רק להתחבר עם אנשים אחרים, זה אולי גם נושא שהזכרת אותו מקודם, זה היכולת שלנו להבין מה עובר אצל האחר בזמן קונפליקט, בזמן שהוא עוד יותר משמעותי ומהותי שלנו לשלוף את הקלף של האמפתיה, ואולי להשתמש בו באותו רגע.
בעניין הזה של קונפליקט, יש שני אלמנטים שמאוד חשובים. מצד אחד, זה the power differential. כאילו, הם העוזר והנעזר. הם שניים נמצאים בקונפליקט, הם יש חזק וחלש. עכשיו, ממה הציפייה? מי צריך להיות אמפתי? האם אפשר לצפות מהחלש להיות אמפתי כלפי החזק?
זה סטריאוטיפית.
לרוב אנחנו...
יכול להיות, זה
אם
לא...
אם החזק עושה משהו רע לחלש, אז
כן,
אינו
כן,
אומרים שלו.
כן, אבל יש קונפליקט כמובן, יש מישהו שעושה עוול לאחר, הקונפליקט הוא נובע מחיכוך מסוים, אם זה בגלל שיש לנו פרספקטיבות אחרות, אם בן אדם פולש לחלקו של האחר, כאילו יש תחרות על מאגרים וריסורסס שיש לנו, אז הסיבות לקונפליקטים הן רבות, אבל השאלה כאן, כאילו, צריך לקחת בחשבון את ה-power differential. כאילו, האם חזק הוא זה שצריך בעצם להפגין את האמפתיה כלפי החלש, או חלש בעצם גם מצופה ממנו שיפגין האמפתיה לאחר. אבל בכלל, האמפתיה במצב הזה, הפוטנציאל האמפתי שיש לנו, אמור למתן את הנטיות האגרסיביות שלנו, את הדברים השליליים שאנחנו יכולים בעצם לעשות כלפי בן אדם. ולכן בעצם בכלל אנשים חושבים שאמפתיה היא מנגנון שבעצם ממתן את הנטיות האגרסיביות ואת האלימות בכלל, ואז יכול להיות גם להמעיט מהמצבים שיש בהם קונפליקטים.
שלום, כאן עמית וענבר מעתיד. בעריכה של הפרק, אחרי שהקשבנו לו עוד פעם, אז עלו לנו עוד כמה שאלות שפתאום הבנו שלא קיבלנו עליהם תשובה, או שלא נכנסנו אליהם כי התעסקנו בדברים אחרים, אין מה לעשות, אי אפשר להכניס את הכל שעה אחת של פרק, אבל אחת השאלות שנשארנו איתן זה, האם החזק הוא זה שמוטלת עליו האחריות בתוך קונפליקט להיות יותר אמפתי? וכדי לנסות לענות על השאלה הזאת, פנינו לדוקטור אחמד אבו עקל עוד פעם, וניסינו לקבל איזושהי תשובה. אז קודם כל, רגע לפני שאנחנו מתחילים בלנסות למצוא לזה איזו תשובה, נגיד שאין איזה משהו חד משמעי, אין תשובה חד משמעית, זה דיון פילוסופי יותר מאשר דיון פסיכולוגי, ובכל זאת אנחנו ננסה. אז במקרים מסוימים הצד החזק יותר עשוי להחזיק בעמדת כוח או יתרון בגלל כל מיני גורמים היסטוריים, כלכליים, פוליטיים. אם אנחנו מנסים לחשוב על פירמידת הצרכים של מאסלו, שהיא כמו דימוי למדרג הצרכים של אדם בחייו, אז הצד החזק נמצא במקום גבוה יותר בפירמידה. בגלל זה הוא גם משוחרר במידה מסוימת ממאבק על צרכים בסיסיים. זאת אומרת, הצרכים הבסיסיים כמו לינה, אוכל, ביטחון וכו וכו, מסופקים אצלו, לעומת החלש שנאבק להשיג אותם. לכן יש יותר פניות לחזק, יש לו יותר פניות, משאבים, לדאוג גם לרווחה של החלש. בהקשר הזה, הפגנה של אמפתיה יכולה להיות צעד מכריע בבנייה של אמון בין שני צדדים שמתנגשים. כשהצד החזק מראה איזשהו מאמץ אמיתי להבין את הדאגות והפרספקטיבות של הצד החלש, זה יכול להיות בסיס לדיאלוג בין שני הצדדים. דוגמה קלאסית לזה זה ועדת האמת והפיוס של דרום אפריקה, שבה בעקבות האפרטהייד, דרום אפריקה הקימה ועדת אמת ופיוס, והנכונות של הממשלה להכיר בעוולות העבר ולהציע חנינה למי שהודו, תרמה לריפוי ופיוס לאומיים. חשוב לזכור שזה לא כלל מוחלט שאחריות תמיד מוטלת על החזק לתזוזה אמפתית כלפי החלש. לפעמים תזוזה חד צדדית היא לא מספיקה, ולפעמים, כמו שאנחנו רואים הרבה במציאות של היום, גם הגבולות של התפיסה בין החזקים לחלשים מטשטשים. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, אז בואו רגע נחזור לפרק ונגיע לזה בהמשך.
השאלה, אם אני רוצה למשל לבוא להשתמש במושג של אמפתיה על מנת להפריך את הקונפליקט הזה, ועל מנת בעצם לקרב בשתי קבוצות שמתחרות, או שקבוצות שנמצאות בקונפליקט, כמו שיש לנו בארץ למשל, או כמו שיש מקומות אחרים בעולם, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה? מה השיטה שיכולה להיות מעשית שתסייע לנו עכשיו? וזה אחד בעצם, לדעתי, זה אחד הדברים הכי מורכבים בפסיכולוגיה, איך ליישם כל הידע הזה, כל המחקר שנעשה על אמפתיה בשטח, על מנת לראות את התוצאות שאנחנו מצפים שיקרו בעקבות השירוש הזה של רגשות אמפתיות בין בני אדם.
תוכל לספר לנו על מחקרים שעשית בתחום הזה?
אם אתה רוצה לשזור את זה ביחד, אז אפשר ללכת לכיוון של מה הקבוצות שיש לנו, בתוך הקונפליקט שיש עכשיו, שבוער גם בפוליטיקה, ואיך אולי המחקרים שעשית יכולים לתרום להבנה של החיבור בתוך...
קודם כל, אני אולי אתייחס לרעיון של מחקר שאנחנו רוצים ליישם בקרוב. דרך כלל כשאנחנו מדברים על אמפתיה, אנחנו מדברים על אמפתיה באופן רטרוספקטיבי, כאילו בהסתכלות לאחור, אחרי שהדבר קרה. כשבן אדם חווה את החוויה הזה של עצב או שמחה, בין אם זה שלילי או חיובי, אז אנחנו מגיבים. עדיין אין לנו אמצעים שיכולים בעצם לעזור לנו לנבא באופן פרוספקטיבי מה הפוטנציאל האמפתי של, למשל, של עיר חיפה היום או מחר. כאילו, מה הפוטנציאל של אנשים שחיים בחיפה או בתל אביב או בכלל בארץ ישראל? כאילו, מה הנכונות שלנו כבני אדם שחיים במדינה הזאת להיות אמפתיים? שאלה כאילו, איזה מידה אנחנו צריכים בעצם לאסוף על מנת לעשות את הניבוי הזה? יכול להיות, אנחנו יכולים להסתכל למשל על כמה יש מזיעונים בתרבות, על כמה יש פעילויות חברתיות, על כמה יש למשל מפגשים שבעצם מערבים אנשים מוצא אתני שונה למשל, על כמה יש נישואים מעורבים, על כמה שיש שוויון בין גברים לנשים. כל האלמנטים האלה שאולי זה דברים שזורמים שאפשר בעצם לקודד ולרשום, ואז ללכת ולעשות למשל מחקרים אמפתיים, לתת להם שאלונים, או בעצם לעשות תצפיות, ולהגיד בעצם אלה הדברים שמנבאים את האמפתיה. עכשיו נניח שאני מוצא קורלציה כזאת, מה אני צריך לעשות עכשיו? אם האמפתיה נניח היא נמוכה, יש שתי סיבות. או שאנשים לא פיתחו את היכולות האמפתיות, כי גרו למשל בסביבה שהיא מאוד קשה, שבעצם סביבה מאוד אלימה, שגרמה להם להיות קשים ונוקשים, ברגש שלהם והתייחסות לזולת היא לא כל כך מפותחת אצלהם, אז יש בעצם טיפול מסוג מסוים שבעצם יעזור להם להיות יותר אמפתיים, או שבעצם אין לאנשים, יש להם את היכולת, אבל הם אין להם את המוטיבציה ליישם את האמפתיה בחיי היום-יום שלהם. ממש כמו שאמרנו, יש לנו את היכולת לזהות, אבל לא תמיד אנחנו פועלים ומגיבים לתחושות האלה ואנחנו עוזרים בפועל. ואז אפשר למשל לעשות פעילויות בתוך החברה שבעצם שתאפשר לנו לאושש את הרגשות האמפתיות, למשל, לעשות food festival או cultural festival, דברים תרבותיים בעצם, שמאלצים אנשים בעצם להיות ביחד ולראות אחד את השני, בקונטקסט שהוא יחסית משמח, דוטלי, שמאושש רגשות של אנושיות, שאנחנו רואים את אחד כמו כשווים, ואז בעצם הדברים האלה יכולים בעצם לעזור לנו לצפות מה יכול לקרות עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, מה אנחנו צריכים לעשות על מנת לשמור על רמה אמפתית שהיא תמיד זמינה, על הזמינות של האמפתיה, שלא תשחק, כי האירוז'ן, כאילו, שהאמפתיה שלנו תלך ותיעלם, זה דבר שצריך בעצם להיות, צריך לשים לב אליו, כי זה קורה, בגלל שאנחנו רוצים להגן על עצמנו, אנחנו לא רוצים להיכנס, להיות במצב הזה של קונפליקט כל הזמן. ולכן יש אנשים, למשל, שבוחרים ללכת למקום אחר, לגור פה, אני לא רוצה לגור פה.
טוב, שזה ממש יותר... כמו שריר.
כן.
צריך ללכת ולחזק את זה.
ואז אני לא רוצה לגור פה, ואני הולך למקום אחר, ואז אני יותר לעצמי סביבה אחרת, שבעצם תואמת לי לעצמי ולמשפחה שלי, למשל. עכשיו, בקונפליקטים שיש לנו, יש לנו קונפליקט שהוא מאוד ידוע, הקונפליקט הערבי-ישראלי, ויש את הקונפליקט עכשיו שהיום קיים, בין השמאל לימין, למשל. לא יודע אם התיאור נכון, תעזור לי.
ועד רפורמה נגד רפורמה, הרפורמים, זה אפילו כבר לא שמאל ימין.
נכון, כן. בדיוק. והשאלה כאן, כאילו, למה יש לנו את הרגשות האלה כלפי האחר, למשל? אז אם אני, יש דברים בעצם, יש אנשים שאומרים שאנחנו מקשיחים את הרגשות שלנו כלפי האחר, כי אנחנו רוצים לשמור על האינטרסים של הקבוצה. עכשיו, האלמנט שתמיד יעזור זה in-group, out-group relationship, כאילו, הקבוצה שלי לעומת הקבוצה של האחר. אנחנו שלושתנו, עכשיו אפשר לחלק את עצמנו לשתי קבוצות, גברים ואישה. ואז אני עציתי, ואז אנחנו in-group, ואז out-group. אז, ואנחנו בעצם ננהל את המערך שלנו, את הדינמית שלנו, על פי החלוקה הזאת. אני מוודא שבעצם אנחנו נקבל מה שהוא טוב לנו, מה שיסייע לנו, דברים שבעצם טובים לקבוצה שלנו, אפילו אם זה על חשבון שלך, אוקיי? למשל, אם יש אוכל כאן, אז אני מוודא שיש לי אוכל, אולי אני רוצה לקחת כל האוכל, כי לא אכפת לי אם תוכלי או לא.
אתה תיקח קודם, ומה שישאר לי, אם יישאר,
אולי אם אני רוצה, אולי יכול לעשות preemptive, כאילו דברים שאני מקדים, אני אקח מה שאני רוצה עכשיו, אבל אני גם רוצה גם לקחת דברים שיעזרו לי וישמשו אותי למחר ומחרתיים, ולכן אני יודע, אולי, יכול להיות שיש לי, אני אשיג אוכל מחר, אבל אני עושה את החישוב המוגזם הזה, שאני לוקח את כל האוכל, כי אני רוצה לשמור לעצמי אוכל למחר, אפילו אם זה על חשבון הרווחה שלך, למשל.
אז רק כדי לסדר, אתה אומר שיש לנו יכולת לדאוג לאינטרסים של אנשים שהם מתוך קבוצת הפנים שלנו, בצורה טובה יותר, נכון. בהשוואה לאנשים מקבוצת החוץ שלנו, ואם אנחנו עושים את האנלוגיה הזאת לסכסוך, נניח סביב הרפורמה, יש לנו יותר יכולת להזדהות או לדאוג לאינטרסים של מי שנמצא נניח בקבוצת ייחוס שדומה לנו, ואנחנו סביב, כלפי הקבוצת חוץ שלנו, זאת אומרת הקבוצה הנגדית, אנחנו פחות יש לנו יכולת להזדהות, ואנחנו יכולים ללכת בשני כיוונים, כמו שאמרת, אחד, זה אולי לייצר איזושהי סביבה תומכת אמפתיה, כמו שאמרת, למשל, כל מיני מפגשים שיכולים להראות או לשמוע ריבוי דעות, או שאנחנו יכולים לעשות איזשהו אימון אמפתיה סביב, כאילו אימון אמפתיה עבור כל אחד באיזושהי צורה ממוקדת, כדי שתעלה את היכולת שלנו קודם כל להבין את הפרספקטיבה של האחר, ואחרי זה אולי ליישם את זה.
נכון.
נכון, זה...
נכון, נכון. אני חושב שתיארת את זה ממש טוב. בוא נחשוב קצת למשל על הסכסוך של הרפורמים לעומת כנגד רפורמה. אנשים שהם בעד הרפורמה, הם מסתכלים על זה כהזדמנות פז, שבעצם יש מחנה משותף עבורם, עיקרון מסוים שהם מאמינים בו, והם חושבים שהרפורמתים ישרתו בעצם את המטרות שלהם כקבוצה, אפילו אם זה בא על חשבון הקבוצה האחרת של ה-out-group, של אנשים שכנגד רפורמה. והשאלה כאן בעצם, למה אנשים שהם בעד רפורמה לא לוקחים את הזמן למשל לקחת את הפרספקטיבה של האלה שנגד רפורמה, ואת העניין הזה של למה זה בעצם האלמנט הכי חשוב ביכולת שלך בעצם להפעיל, לתפעל את האמפתיה שיש לך בתוכך. הם פשוט בוחרים לא לקחת בחשבון את הפרספקטיבה של האחר, כי הם חושבים על השימור של העקרונות שלהם, על המטרות שלהם שהם רוצים להשיג, והם חושבים בעצם לוותר על המטרות האלה, זה, יש פספוס עבורם, וזה מחליש אותם כקבוצה, כי הם רוצים לשרש את האחדות הזאת שיש להם בתוך הקבוצה, וגם את העליונות שלהם כלפי הקבוצה האחרת, אפילו אם יש דברים שבעבר בעצם, או אפילו עדיין עכשיו, כאילו כולם באים מאותו עם, ולמרות זאת, הפרספקטיבות השונות שהם לוקחים לגבי מה טוב למדינה ומה רע למדינה, הם אלה שגורמים את החיכוך הזה, ואת היכולת שלהם לראות את הבן אדם אחר, צריך להסתכל על האלמנטים שמייחדים האנשים הבודדים בתוך הקבוצה, כאילו מאיזה סוציו-אקונומי הם באים, מה הרקע האינטלקטואלי שלהם, מה סוג התרבות שקיבלו כשהיו בעצם צעירים בחיים שלהם, מה הניסיונות האישיות הפרטיות לכל אחד ואחד, שבעצם איכשהו בעצם נותן לו את המוטיבציה הזאת בעצם להמשיך בדרך שלו ולהיות קשוח ונוקשה כלפי האחר.
זה נורא מורכב, כי אני חושבת שכל אחד מהצדדים תופס את השני כלא אמפתי לצרכים נכון. שלו. זאת אומרת, הצד שנגד הרפורמה אומר, אני רוצה דמוקרטיה, והצד השני לא מוכן להקשיב לי, והצד שבעד הרפורמה אומר, אני מרגיש אזרח סוג ב', אף אחד לא שומע אותי, מנסים להפוך, כאילו אף אחד לא מקשיב גם לרצונות שלי, ואז כל אחד מרגיש שלא שומעים אותו, אז הוא אומר, אז למה שאני אבוא ואקשיב לאחר? ואולי זה גם מתחבר למה שאמרת, של חזק מול חלש. כל אחד תופס את עצמו כחלש, ואת השני כחזק, כאילו מתנשא, מתעלה עליו, משהו כזה. ואז השאלה האם באמת חלש בהנחה שכל צד תופס את עצמו כחלש, אז האם החלש צריך להביע בכלל אמפתיה כלפי אחר, איך יוצאים מהלופ הזה?
נכון מאוד. האמת היא, באחד הדברים הכי קשים בעצם, לעשות זה לשנות דעת של אחר. כאילו, נניח, אנשים למשל במחקרים שונים ניסו למשל לחשוף אותם לנניח לספרות שאני קורא. בוא תקרא את הספרים, את המאגרים שאני משתמש בהם על מנת להצדיק את הדעה שלי למשל. אנשים שקוראים את זה עדיין הם לא מתרגמים את זה בעצם, לא משתמשים בזה על מנת לחשוב מחדש או לשקול מחדש את הדעות שלהם. כאילו לחשוף בן אדם לספרות של האחר או למאגרים שהוא משתמש בהם לא תמיד עוזרים. אבל אחד הדברים שכן יכול שיעזרו זה to show hypocrisy. איך אומרים היפוקרסי?
צביעות.
צביעות, כן. להראות צביעות, כנראה זה אלמנט שדרך כלל פועל.
מה זאת אומרת? אין דוגמה בסביב ה... מה זה אומר להראות צביעות סביב נניח הוויכוח על הרפורמה?
נניח, במחקר ספציפי של אמיל מאוניברסיטת פנסילבניה, עשה מחקר שבעצם המטרה שלו להראות צביעות אצל נוצרים ומוסלמים, בכל מה שקשור למשל לפיגועי טרור. זה לא, כאילו, אם אתה רוצה להגיד שאם אתה מייחס לקבוצה אחת, למשל, שהיא טרוריסטית, אנשים אלה טרוריסטים, אנשים אלה אלימים, אתה עושה הכללה גדולה, אתה אומר, אלה טרוריסטים, אבל אתה מתעלם מבני הקבוצה שלך שהם גם יכולים להיות טרוריסטים. ואז ברגע שאתה מראה להם דוגמאות שהם בדרך כלל לא יכולים להכיש, זה עוזר להם למתן את הדעה כלפי האחר. זה לא אומר שישנה את הדעה שלהם, זה לא שולל את העניין שיכול להיות שתי הקבוצות יש טרוריסטים, טרוריזם זה קיים, אבל אתה לא יכול לעשות את הכללה כלפי עם אחר או קבוצה אחרת, בלי לקחת בחשבון אלמנטים שהם זהים בקבוצה שלך. ולראות את הצביעות הזאת, איך שאתה מיישם את העקרונות שלך, יכול לעזור בעצם לבטן את הדעות שלך לטווח ארוך.
אני אקשה קצת, ואני אגיד שאני קצת סקפטי לגבי הדבר האחרון, כי למשל אחד הטענות של מי שתומך ברפורמה, אומר שהוא אזרח סוג ב' ויכול להיות שמערכת המשפט לא לוקחת החלטות ממנו או מייצוג העם, או כוח מהפוליטיקאים שהם נבחרי הציבור, וכשמראים או שמפריחים את הדבר הזה, ושמראים שלא כל האנשים ממוצא מסוים, מידע מסוימת, מקור ספציפי, הם באמת אזרחים סוג ב' so called, זה לאו דווקא בהכרח מרקח את הצביעות הזאת, זאת אומרת, עדויות שמפריחות את ההכללה שלהם, שכל מי שמגיע ממקור כזה הוא אזרח סוג ב', תורם כל כך לדיבייט הזה. זה לא תורם אולי לצביעות כביכול בהכללה, שמייצרים, שכל מי שאזרח סוג ב' הוא גם לא יכול להגיע למערכת המשפט וכן הלאה וכן הלאה, וזה דווקא גורם לפעמים לאפקט ההפוך. לפעמים זה דווקא גורם לזה שאני מכחיש את ה... כאילו, מקשיח.
מקשיח את העמדות שלך.
מקשיח את העמדה.
נכון, אתה צודק. כאילו, יכול להיות במקרים, יש לנו מקרים כאלה שלהראות צביעות, זה לא יהיה אפקטיבי בכל מקרה. אז צריך לחשוב על שיטות אחרות. למשל, צריך למצוא מחנה משותף ששנינו בעצם אנחנו מתחברים אליו. כאילו, אם הרפורמים והלא רפורמים, למה הם מתחברים? כאילו, מה המשותף? מה הם שניהם רוצים? שניהם רוצים את הטוב למדינת ישראל. זה בטוח, נכון? אולי זה נקודת מוצא שבעצם יותר, לפחות תאפשר לך ליצור שיח עם האחר, עם הקבוצה האחרת, ואז ביחד להגיע למעין מחנה משותף שבעצם שהיא מקובל על שנינו. זה לא תמיד עוזר, אבל בטוח זה למצוא מחנה משותף, זה יכול לעזור בשביל שלב.
כן, אם ניקח דוגמה, ניקח את דוגמה של הנשיא. הנשיא הוא מעין כוח מאזן אמפתי, בדבר הזה שהוא אומר, שמעו חבר'ה, אנחנו כאן למשימה משותפת, כולנו פה בשביל לדאוג למדינת ישראל, ואני יודע שיש אי הסכמות כאלו, בואו תשבו ונתקשר, נגיע לאיזשהו עמק שווה סו קול.
זה סימן שלא ראינו שאנחנו...
אבל כאן העניין הזה של הנשיא, אם הוא יצליח בזה או לא, זה תלוי עד כמה שהוא באמת ניטרלי. כאילו, אנחנו הראינו למשל במחקר שעשינו, שלמשל לשנות דעת של בן אדם, להראות למשל מה בן אדם עושה או לא עושה, ואיך אתה צריך להגיב, אם זה עובר דרך גורם שלישי שהוא ניטרלי, במיוחד אם אנחנו שנינו מזהים שלא, שלבן אדם הזה אין לו אינטרס כלפי אחד או אחר, אז אני חושב שיש לו סיכוי יותר טוב. אבל אם יש הרגשה שהנשיא, למשל, הוא יותר נוטה, למשל, לאנשים כנגד רפורמה, אז בדרך כלל זה לא יפעל. אם אנחנו מסתכלים בכלל על כל המקומות שבהם הנשיאים ניסו, למשל, לפתור קונפליקטים, למשל, ארצות הברית נסה להציג את עצמה כניטרלית כלפי המאבק הישראלי-פלסטיני, למשל, ולכן ארצות הברית היא לא כל כך הצליחה, כי הפלסטינאים, כמעט כרובם, מאמינים שבעצם
ארצות
הברית כן יותר נוטה לצד הישראלי למשל. ולכן צריך למצוא בן אדם שהוא קצת יותר ניטרלי, שבעצם הוא לא מייחס לא לכאן ולכאן, ואז הסיכוי בעצם להגיע לפשרה מסוימת, היא תהיה יותר, הסיכוי שלה הוא יותר גבוה מאשר בן אדם שהוא מתווך, אבל הוא לא כל כך ניטרלי.
אחד הדברים שאתה אומר זה לייצר איזושהי סביבה כזאת שהיא תומכת, ויכולה לערב כל מיני פעילויות שמעודדות את היצור אמפתיה, גם אם בעזרת אולי אדם שלישי, אם אנחנו מדברים עכשיו על שיחות, זה יכול להיות קודם כל ברמה המדינית, נכון שעכשיו יושבים ולעשות מסע ומתן, אבל זה יכול להיות גם ברמה הציבורית שלנו כאנשים. יכול להיות שלייצר במקום שישי ישראלי, לעשות מפגשים של תומכי או מתנגני הרפורמה, כמובן לא לעשות שם מהם וכאילו מאומה גדולה, אלא לייצר איזשהו את המפגש הזה, שהוא יכול בצורה מסוימת לעודד אמפתיה מתוך פרספקטיבה, כאילו קבלת פרספקטיבה של האחר. אבל אם זה כאילו החלק הראשון שבו אנחנו יכולים לפעול, השאלה היא השנייה, היא מה ידוע מתוך המחקר על עידוד אמפתיה או אימון על אמפתיה, כן, ככה באופן פרטני?
יש אנשים שבעצם עשו מחקרים, למשל, שבנויות על הקונטקט תיאורי.
מה זה קונטקט תיאורי?
קונטקט תיאורי זה בעצם שאנחנו נמצאים בקונטקט, שאנחנו נמצאים יש קשרים שבעצם נוצרים בין אנשים מהקבוצות השונות, שאנחנו נפגשים באופן סדיר, אנחנו אוכלים באותו מקום, למשל, עובדים באותו מקום, למשל, לעודד מפגשים בין תלמידים בבתי ספר שונים, למשל. אנשים בעצם הראו, למשל, שסטודנטים ערבים שהולכים, מבקרים בבתי ספר יהודים ולהיפך, זה משנה להם את התודעה שלהם ואת איך הם מתייחסים לאחר, וזה מעודד את היכולת שלהם לקחת את הפרספקטיבה. זה לא אומר שהם תמיד מסכימים, אבל הם לוקחים את הזמן לקחת את המחשבה של האחר ולקחת את זה בחשבון. אישית, אני כשהלכתי לבית ספר יהודי, בעצם, הייתה לי הזדמנות הזאת, במשך 4 שנים בעצם, ללמוד הדפוס התרבותי, את החשיבה הישראלית, את הספרות שאני קראתי, זה דברים שבעצם עזרו לי ליצור הרבה מחנים משותפים, למשל. אם הייתי אומר, למשל, או קראתי את הספר של המאהב, או שבעצם אני אוהב את יצחק בשביק זינגר, בגלל שאני אוהב את הספר של העובד, של העבד. דברים כאלה יוצרים נקודת, שאני בעצם משתפת, נקודת מוצא, אני קורא לזה entry points. וה-entry points האלה, אני מקווה שבעצם, ככל שיש לי יותר entry points כאלה, אז הסיכוי שלי בעצם, שאנחנו, יהיה לנו, נפתח קשרים, שותפות והבנה יותר עמוקה מאיפה אני בא ומאיפה הבן אדם האחר בא, הוא יותר גבוה.
אני אשמח אם תוכל לשתף אותנו במחקרים אחרונים שאתה עשית בתחום, לספר לנו קצת מה עשית במחקר, מה הייתה שאלת המחקר ואיך חקרת את הנושא.
טוב, את המחקר האחרון, אחד המחקרים שעשינו זה היה בתקופת הקורונה, ואחד הדברים שבעצם עניינו אותנו בעצם, מה השיטה הכי אפקטיבית שאני יכולה בעצם להפיץ את המסרים שאנחנו רוצים להפיץ, למשל כל מה שקשור לסושיאל דיסטנסינג, להיגיינה וכו' וכו'. והשאלה הייתה בעצם, את מי הייתי צריך בעצם להציג, כנציג, מי הדובר בעצם, מי הדובר של האמרות האלה, ומצאנו בעצם שאם הבן אדם שאתה מזדהה אותו, למשל סלבריטי שאתה מחבב או סלבריטי שאתה פחות מחבב, אבל הטריק שעשינו למשל זה בעצם פעם אנחנו הצגנו אנשים שאת הרצת כאידולס, אנשים בעצם נגדו את הדעה שלך, אוקיי? ואז רצינו לדעת כאילו איך אתה מרגיש. אז בהתחלה עשינו אמפתי טסט, שבעצם אנחנו מציגים איברים של הגוף במצבים לא נוחים שמעוררים כאילו הרגשה לא נעימה, ואנחנו שואלים אותה עד כמה כאב הוא הבן אדם מרגיש עכשיו, כמובן לסלבריטי שאתה מעדיף ומחבב, ואז כמובן דרך כלל אנשים מדרגים אותם שהכאב, הרמת הכאב שלהם היא גבוהה. זה פשוט כאילו שאנחנו, למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו אומרים, אנחנו מרגישים את הכאב שלהם ואנחנו מבינים את המצב שלו, אבל ברגע שהם ברר להם שבעצם הדעות שלהם נגדו את הדעות שלי, אז אני הענשתי אותם. הענשנו אותם.
איך למשל? מה זאת אומרת להעניש אותם?
אז איך אנחנו ידענו שנתנו להם עוד פעם את הטסט אחרי שחשפנו להם בעצם את הדעות שלהם, אז בעצם אנחנו אומרים שהוא לא מרגיש הרבה כאב. כאילו רמת האמפתיה שלי כלפיהם הלכה וירדה. וזה מעיד בעצם עד כמה חשוב רמת ההזדהות שלי מאחר, ועד כמה קשה בכלל לשנות את הדעה שלי, אפילו אם אני מקבל את המידע מבן אדם שאני מעריץ, עדיין זה מאוד קשה, כי אני עדיין, כי הנטייה הראשונה זה בעצם ללכת להזדהות. זה לא פתר לנו את העניין איך מודד את זה, אבל נתן לנו גלימפס לגבי אפילו אנשים שאנחנו מחביבים, ברגע שהם נוגדים את הדעה שלנו, אנחנו turn on them כאילו, ואז אנחנו בעצם מנסים להניש אותם, או שאנחנו מפסיקים להיות המעריצים שלהם, אנחנו לא רוצים לדבר אותם יותר, ולכן השאלה כאן, מה אפשר לעשות במסגרת הזאת שבעצם תנטרל את התגובה הזאת השלילית שתקרה בגלל שאת הדעה שלך לא תואמת את הדעה שלי. ואז העניין הזה של להכניס אלמנט שלישי, כל ועוד שאני יודע והוא יודע הוא לא אוהב אותו, לא מחבב אותו, אני לא מחבב אותו, אבל הדעה שלו בעצם היא הדעה שבעצם צריך לקבל, כי שנינו מסכימים שהדעה שלו טובה, ולכן אין לו אינטרס לא כלפיך ולא כלפי הבן אדם אחר, ואז בעצם הרעיון הזה התפתח, והכוונה בעצם הייתה לפתח שיטת הפצה של מידע דרך אלמנטים שהם ניטרליים, שינטרלו את העניין הזה של חלוקי דעות, אפילו אצל אנשים שאנחנו מעריכים ומעריצים.
כן, הדבר הזה נוגע אגב לא רק לפוליטיקה, זה גם מאוד צלצלי מוכר לגישור בין בני זוג, או סכסוך מסוים שצד השלישי משמש לפעמים כאיזשהו מגשר ניטרלי, ועוזר להפגיש בין הדעות השונות. אבל גם עוד איזושהי שאלה שעלתה לי, איך אנחנו אולי בתור אנשים פרטיים, קמים מחר בבוקר, לא משנה באיזה צד אנחנו של הפורמה, יש לנו איזשהם צעדים שאנחנו יכולים לעשות אקטיבית, חוץ מבאמת אמרת לקרוא אולי ספרות, אולי לשנות קונטקסט, לפגוש אנשים, מה יכול לעודד את האמפתיה שלנו כרגע לצד השני? לא משנה באיזה צד.
במישור הכללי של המדינה, למשל, ארץ ישראל היא it's highly segregated country. כאילו, כמה ערבים יש בתל אביב, למשל? אתה יכול להגיד יפו, אבל יפו זה אינקלב, זה מעין קום שהוא ספציפי. אפילו בחיפה יש 30 אלף, אני חושב, ערבים, בתוך 280 אלף. איפה הם נמצאים? השכונות מאוד ספציפיות. אז את הערבוב הזה הוא לא מספיק טוב, על מנת, וזה שולל מאיתנו בעצם הזדמנות להכיר את האחר, למשל. אני למשל גר עכשיו ברמות גולדה בבניין, שכולם יהודים ישראלים. אני ערבי פלסטיני, ואשתי למשל היא אמריקאית. אז אלמנט, יש אחד שם, זה יכול לעזור, אבל ככל יש לנו בעצם ערבוב שהוא יותר דינמי, זה לא ערבוב שאנחנו קופים על אנשים, הנה אתה תגור פה ואני תגור פה. ככל שיש לנו דינמיות יותר טובה בעניין הזה, אני חושב שזה בכלל ייתן תחושה שבעצם שיש אפשרות לזאת שאנחנו יכולים לחיות ביחד, וזה נותן את הבסיס להרגיש את הכאב של האחר ולעזור לאחר. אנשים עושים דברים מהממים, כאילו זה לא שאני לא חוויתי, למשל באוטובוס, לפני המון שנים, בשנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, אמא שלי הייתה הולכת לחדר, למשל, לקופת חולים, והייתי איתה, אז בן אדם היה קם ונותן לה את הכיסא, כי היא הייתה מבוגרת וזה, או שהיא לא מרגישה טוב, אז היא נותנים לה כיסא. אנשים עושים את המעשים האמפתיים כל הזמן, אז לא לשלול, זה מאוד חשוב להדגיש את זה. אבל אנחנו רוצים להגיע למצב שזה בעצם זה second nature שלנו, ושאנחנו לא רואים בה באחר כדבר שהוא כן מאיים. למשל, כשאנחנו חושפים את הבן אדם לשירה, לספרות שלהם, אני יודע שאנשים שלמשל, להיות בתודעה שלנו, למשל, את החגים שלכם, שלנו, אני חג שמח, למשל, בפסח, רמדאן מסתיים, נניח, מחר, עצם האנשים שיכולים להגיד את זה, ולא כאילו ששוכחים את זה, דברים כאלה שנמצאים בתודעה, זה עדיין נותן לנו את העניין הזה שאתה מכיר בקיומו של האחר, והאחר מכיר בקיום שלך, ואני חושב שזה הבסיס הראשון שבעצם עליו שאפשר לבנות את הרגשות של אמפתיה. כל ועוד ואנחנו נמצאים בכפרים שלנו או בערים שלנו, בשכונות שמבודדת, כאילו, segregate in us, כאילו, זה לא יכול לעזור, זה הולך כנגד השאיפה שלנו שיהיו רגשות יותר של אמפתיה ושיתוף פעולה ולחיות ביחד בכלל.
אני לא יודעת אם זאת שאלה מאוד פסיכולוגית, אבל איך יוצרים את החיבור הזה? כאילו, איך מביאים למצב, כי הזכרת את המילה לכפות, אי אפשר לכפות את זה על אף אחד.
כמו למשל שאנחנו הולכים והיום אומרים שאנחנו שיהיה לנו שוויון בייצוג של נשים וגברים בזה, אז יגיד שיש ייצוג. למשל, באוניברסיטת חיפה יש בה למשל 40% של סטודנטים ממוצע ערבי, נכון? שזה האחוז הכי גבוה בכלל באוניברסיטה. בטכניון יש 20%, שזה בעצם משקף את הפיצול, את ההתפלגות שלנו באוכלוסייה. אם נלך למשל בתל אביב, באר שבע, במקומות אחרים, יש אחוזים קצת יותר נמוכים. אבל כשמסתכלים על סגל, האחוזים שלנו הרבה נמוכים, פחות מ2% באופן כללי בכל האוניברסיטאות. אז לשמור על שיהיה לנו ייצוג שווה פחות או יותר, כלומר, לא לוותר למשל על מצוינות, ואני לא דוגל כאן בהצעות מתקנות, אני פשוט מדבר על ליצור אווירה שבעצם מאפשרת לבן אדם בעצם להתחרות באופן שווה ולתת הזדמנויות שוות. אז אולי אפשר לתת תמריצים, למשל, למעסיקים, להעסיק, למשל, אנשים כאילו מהאוכלוסייה הערבית, למשל, לתת להם תמריצים כלכליים, פחות מיסים ומשהו כזה, אם אתם מעסיקים 10% או 15% מהכוח העבודה שלכם, מהאוכלוסייה האחרת. ואני חושב, צעדים קטנים כאלה, שהן אלה שבאות מלמעלה מבחינת מדיניות של המדינה, והן מבחינת מוסדות חינוכיים כמו אוניברסיטת חיפה, יכולים לקדם אותנו בכיוון הזה. וגם, בסופו של דבר, it's an individual choice, כאילו כל אחד יש לו את היכולת להפעיל ולתפעל את האמפתיה שלו, ולבנות לעצמו את המערך הערכי שהוא רוצה לפעול עליו, שהוא חושב שהוא טוב לו, וגם טוב לאנשי החברה שלו, וזה כמובן מתחיל בכלל מהילדות שלנו, בבית, בבית ספר, ולחנך בעצם בהתאם שבעצם אמפתיה הוא ערך מאוד חשוב. אנשים תמיד אמרו שאחד האתגרים שיהיו לנו בעתיד זה emotional intelligence, כאילו את האינטליגנציה האמוציונלית הרגשית שלנו, וצריך לשמור על זה. עם כל איך שהחברה היום הולכת ומתפתחת, ואיך שהמדע הולך ומתפתח, הוא לא כל כך הולך בכיוון לשמור על קישוריות בין אישית, אלא כל אחד היום בעצם יכול לנהל את החיים שלו, מהבית שלו, דרך זום, דרך כל האמצעי האלקטרוניקה, ולכן לשמור על האינטליגנציה הרגשית הזאת היא מאוד חשוב, במיוחד כשאנחנו נמצאים במסגרות ספריות וחינוכיות.
אני חושב שעם זה אולי נסיים, לפחות את התוכן התוכני שלנו כזה בתוך הפרק.
אבל יש לפני... כל כך הרבה לדבר
כן,
על זה.
כן, ממש, חבל ש... אבל לפני שנסיים, אנחנו בדרך כלל מסיימים באיזושהי שאלת בונוס, ש... עכשיו אני הולך להציב בפניכם שתי אפשרויות ושתי אפשרויות בלבד, ותצטרכו לבחור לצערי רק באחת מהן. המטרה שלנו היא לייצר איזשהו מדגם לא מייצג בינינו, שאחרי זה נעביר אותו למאזינים, וכפודקאסט אקדמי שמכבד את עצמו, נגדיל את המדגם שלנו כדי לבדוק סטטיסטית מהי הבחירה המועדפת. אז השאלה שלנו היום היא קצת נוטה, קצת מתקשרת לנושא של הפרק והיכולת שלנו להבין מה קורה אצל האחר, והשאלה שלנו היא כזאת, מה הייתם מעדיפים? הייתם מעדיפים לקרוא את המחשבות של חיות או לקרוא את המחשבות של תינוקות?
של חיות או של תינוקות?
ימלא. וואי וואי, איזה התקלה.
צריך לנמק?
בוודאי. אחריך.
טוב, אני הולך על תינוקות. אני חושב שאפשר להבין חיות על פי אינסטינקטים שיש להם, למשל, אז אני יכול להבין שזה אינסטינקט. לעומת זאת, אצל תינוקות, אני חושב שיש תהליך מחשבתי מסוים, קשור לתודעה שלו, להבנה שלו, לסביבה שלו, ובעצם שיהיה לי בעצם חלון כזה למחשבות של התינוק, אני חושב שזה יהיה עולם מאוד מסקרן עבורי, למשל.
מעניין שתינוקות חושבים כמו חיות, נכון?
ממש חשבתי על זה.
יש את הסרטון המפורסם של מישהו שמדובב חיות.
אבל למה? כי אם אנחנו, בדרך כלל כשאנחנו חושבים על תינוקות, אנחנו חושבים שיש להם מגבלות מחשבתיות מסוים. יש דבר שקוראים, אבל יש דבר שפעם נתקלתי בו, קוראים לו The Power of Limited Thinking. בגלל שיש להם מגבלות מסוימות, הם יכולים לעשות דברים מאוד אדירים, כמו ללמוד שפה מכלום. בלי שום instruction, כמו שאנחנו לומדים שפה שנייה, למשל בבית ספר. ולכן את המיסטרי הזה בעצם, זה דבר שמאוד מסקרן אותי, ולכן אני לא אוכל על תינוקות.
אני עוד לא הצלחתי להחליט.
אז את רוצה שאני... יאללה, אני אגיד למה לא תינוקות. אין לי, כאילו, אין לי הסבר לחיות חוץ מזה.
ברור לי שלא תגיד תינוקות. לא סתם היית שואל את זה.
אין לי הסבר יותר טוב בעד החיות חוץ מזה שזה מגניב מאוד. להבין מה קורה, ואני יכול לחשוב, באמת, אולי הוויכוח בין כלבים לחתולים ייפטר לעד, בערך.
או שזה יחריף,
כן. תלוי אם הם יהיו אמפתיים אחד כלפי השני. אבל למה אני לא רוצה אולי לדעת את המחשבות של התינוקות? כי זה לפעמים יכולת מאוד מאוד חשובה גם עבור הורים בפיתוח היכולת שלהם לקרוא את הסיגנלים של הילדים שלהם. אנחנו מנסים כל הזמן להבין מה הם חושבים, גם בלי היכולת לשמוע אותם מה הם רוצים באותו רגע. וזה שריר שחשוב שיתפתח אצלנו בתור הורים לעתיד, או שזה ישמש אותנו גם עבורנו להתקרב למי שנמצא הכי הכי קרוב אלינו. אז בגלל זה, זה איזשהו טיעון של למה לא, אני הולך על דרך.
אני לא, אני אהבתי את זה, כי אתה אומר בעצם, לקרוא להם בעצם, זה גוזל מאיתנו הזדמנויות בעצם לפתח את יכולות מאוד חשובות לנו, כבני אדם, כהורים למשל. אז כן.
אתה משנה דעתך או שאתה
משנה? לא, אני לא משנה, אבל אני מעריך את האופן החשיבה שלו.
כן.
אני ניסיתי בזמן הזה לחשוב, ונראה לי שאני הולכת לכיוון בעלי החיים, פשוט מהסיבה שתינוקות בשלב מסוים יגדלו וילמדו שפה, וידעו להסביר ולתקשר אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל כלבים גם כלבים, בעלי חיים, באופן כללי. אני חושב שגם בעלי חיים, זה נורא מגניב. הייתי רוצה לדעת מה פיל חושב. רגע, אבל אני אחזור, נניח, דוגמה של כלבים. כלב, גם כשהוא יהיה בן 7, שזה נניח 49 הזה, אז כאילו 49, כבר ילד גדול, ועדיין לא ידע להגיד לי מה הוא רוצה, ואני לא ידע להבין מה הוא רוצה. אז ילד יגדל, וידע לתקשר איתי בדרך כזאת או אחרת, אבל כלבים, או כל חיה אחרת, אין לי שום דרך להגיע איתם בשלב מסוים לשפה משותפת, ולכן הייתי דווקא ממש שמחה לדעת מה בעלי חיים חושבים.
לא חשבתי על זה, אבל אולי פיקפקתי בזה שאנשים מבוגרים יכולים לתקשר איתם, אבל זה כבר שאלה אחרת. זה בפודקאסט הבא שלנו. אז במעבר אחד מזה, אני נגיד לך תודה רבה, אחמד, שדיברת איתנו קצת היום על אמפתיה, ובאופן ספציפי על החשיבות של היכולת שלנו לקרוא את המחשבות של האחרים, מתי בכלל כדאי לנו להשתמש בה, ולמה היא יכולה גם להישחק אחרי זמן. גם דיברנו על איך היא יכולה לעזור לנו בפתרון סכסוכים, כמו זה של הרפורמה, ועוד כמה נושאים אחרים. חשוב לנו להגיד לא פחות מלך תודה גם למאזינים ולמאזינות שלנו שהייתן איתנו עד עכשיו, אנחנו מקווים לפחות. אם תרצו, יש לנו תמיד את קבוצת הפייסבוק, אינטרוספקציה, אם עלתה לכם איזושהי שאלה, גם תוכלו לשלוח לנו פנייה אנונימית באתר שלנו, וגם לשמוע אותנו בכל פלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אפל פודקאסט, ספוטיפיי, פרלמנטים של ימי שישי בבוקר, וגם יונדואר. אנחנו מקווים שהפרק הזה נתן לכם מבוא לאמפתיה, ואולי עודד אתכם להסתכל בצורה אמפתית בנוגע למישהו או מישהי עם דעה מנוגדת לשלכם.
תודה.
כן, אני מאוד מודה לכם. מאוד 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 מודה לכם. אני גם למדתי כמה דברים, בהחלט. גם תודה למאזינים.
תודה, תודה רבה רבה.
אז עד הפרק הבא, נשתמע.